אספר לכם סיפור, כן, פעם פגשתי יהודי אחד שפרסם שהוא מלמד פסיכולוגיה, שכל המקורות שלה זה תורה. אז הבדם שאני מכיר אותו, והוא שומע, הוא בין השאר גם שמע שיעורים ממני. אז אמרתי לו, אתה לוקח דברים מהשיעורים שלי? אז הוא אומר לי, ודאי, זה חלק מרכזי מהתורים. אז אמרתי לו, אז איך אתה אומר שהכל זה תורה? הוא אומר לי, השיעורים של הרב זה לא תורה? אמרתי לו, ומאיפה אני למדתי את הדברים? אז הוא אומר לי, הרב הפך את זה לתורה. אז ככה, בוא נאמר את זה, אני אגיד כמה זדים של המטבע, יש לי באמת כמה היבטים לנושא הזה. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא ברא בני אדם, ויש לבני אדם, אני לא יודע אם המילה הנכונה, אופי, נפש, כן, נפש אנחנו משתמשים במילה הזאת כדי לבטא את הדבר הזה, יש עולם רגשי, עולם של תפיסות, האדם הוא יצור, יש לו עולם פנימי, נקרא לזה ככה. זאת הנחה שפחות או יותר לא צריכים להיאבק עליה, כולם יסכימו איתם, בדרך כלל. ויש, כולם מסכימים שיש חוקיות למבנה הנפשי של האדם. חוקיות זה אומר, כדוגמה פשוטה, כן? אם אני רוצה לקבל תרומה מאיזה נדיב, מה דעתכם על הרעיון? שאני אבוא לפגישה איתו, ייתן לו שתי סתירות לחי, ויבקש לו את הכסף. אני לא מכיר אף אדם שיגיד לי, אולי זה רעיון? איך תדע? מה? כנראה שהסתירה שלהם יש לה משמעות אחרת מהסתירה שלי. כן, מה זה אומר? יש חוקיות איך נפש האדם עובדת. החוקיות הזאת היא לא חוקיות מוחלטת כמו החוקיות של חוק המשיכה שאתה עוזב חפץ ונופל, אבל יש צורה מסוימת, כן, יש היגיון. אם אני אספר לך שפלוני לצורך העניין העליב מישהו כל יום במשך שנה ובסוף הוא התרגז קם והרג אותו, אני אגיד אני מבין למה הוא עשה את זה. כן, תיארתי דוגמה קיצונית. עכשיו, בני אדם עסוקים, הרבה פעמים שלא במודע, לעמוד על החוקיות הזו, כי לדעת איך לפעול עם בני אדם. וכמו שאנשים עושים את זה בקטן, האנושות עשתה את זה בגדול. עשתה את זה בגדול, פירושו, היא ניסתה לאסוף התרשמויות של אנשים רבים, אנשים שעסקו בזה באופן רחב, וניסו לאסוף אינפורמציה מהרבה מאוד בני אדם, ונסות לעמוד על הטבע של בני אדם, ובלי ספק, בעיניי, בלי ספק, חלק מאוד מאוד גדול ומשמעותי של המסקנות שלהם אמור להיות נכון. אני אומר את זה לא כי בחנתי את המסקנות ובדקתי אותם, אלא כי כמו ש... ושוב, יש הבדל משמעותי בין חוקיות של הפיזיקה ושל הביולוגיה לחוקיות של הפסיכולוגיה, ועדיין יש מידה רבה מאוד של חוקיות בנפש האדם, והמאמצים של אנשים שעשו את זה, עשו את זה בדרכים שונות, עשו את זה גם הגו וחשבו על רעיונות מסוימים שיכולים להסביר לנו את המציאות האנושית. אני חושב שלהתעלם מההישגים שהחברה האנושית השיגה בתחום הזה, אין היגיון בזה ואין בזה טעם. באופן פשוט, מי שיקח את מה שאמרתי עד עכשיו, הנוסחה היא, אין דבר כזה פסיכולוגיה יהודית. יש נפש אנושית. עכשיו יבוא אדם ויגיד, האם יש הבדל בין יהודים לגויים? שאלה מעניינת. שאלה מעניינת. אני לא יודע, לא מכיר בחז"ל דיבורים מפורשים, בחז"ל או בדברי רבותינו, דיבורים מפורשים על הדבר הזה, שיש כן הבדל. יש בחז"ל... מה? עכשיו ספר הזה מדבר לא על רפואת הנפש, אלא על רפואת הגוף, ואני לא מקטא, אתה מקבל את זה כפשוט או ככה? אני שואל אם אתה מקבל את זה כפשוט לא, בסדר, אז זה לא פייר, אני אגיד לך דבר, לא כלפיך אני אומר, באופן כללי, שאנחנו מדברים על מה שאמרו אנשים לפני 200 שנה, העולם השתנה מבחינת הידע שיש לנו, אנשים חשבו לפני 200 שנה דברים, שהיום אנחנו לא יכולים לחשוב אותם. כן, זה לא רק היום, יש דברים שהשתנו בשנתיים, כן, תקרא דברים שכתבו אנשים לפני... כך לדוגמה, היינו לפני כמה שנים הייתה הקורונה, כן? 100 שנים קודם לכן, קצת יותר מ-100 שנים, הייתה שפעת הספרדית. ואז אנשים כתבו על השפעת ועסקו בכל מיני שאלות שקשורות למנגנונים שעובדים בהדבקה של מחלות, ולא ידעו לנו תשובה לשאלה, איך המחלה עוברת ממקום למקום. חיידקים הכירו, נגפים לא ידעו מה זה. לא, לא, אתה עכשיו רוצה להיכנס לכל הדיון הזה? קודם כל, כן, יש דברים שקשורים לידע רפואי. כן, הרמב״ם כותב שניתוח קיסרי זה דבר שלא יכול לקרות. אני, בבית שלי יכול להגיד לך שזה קרה. אבל, אז כך שזה לא, זה נושא רחב. אבל אנחנו לא נראים על זה עכשיו, אנחנו נראים על נפש האדם. אבל אני חושב שיש דבר שחשוב לחשוב עליו בעניין הזה. נראה לי, קודם כל, גם ברמה של מדע של גוף האדם, יש לתורה עמדות מסוימות. לצורך העניין, ברור לנו לגמרי שזה שהתורה מצווה לצום ביום כיפור 24 שעות, ולאכול חמץ היא אוסרת בשבוע, לא היה יכול להיות הפוך. כן, התורה לא יכולה לצוות את בני האדם לצום שבוע ימים, כי זה לא מציאותי. לא יודע אם כל האנשים היו מתים משבוע צום, אבל זה ודאי לא דבר שאפשר, שהאנושות יכולה לעמוד בו, ובמילים אחרות, בעצם העובדה שהתורה מצווה מצוות, יש הנחות מסוימות על הטבע של האדם, גם ברמה הביולוגית. אבל ברמה הנפשית, לא ייתכן, לא ייתכן שאין לתורה יחס מסוים לנפש של האדם, מבחינת מה שהיא מבקשת מהאדם. בסופו של דבר, הנפש של האדם היא המטרה של התורה. התורה רוצה לעצב צורת אישיות מסוימת. כן, התורה גם רוצה שאני אהיה בריא, אבל המרכז של המגמה של התורה היא בלעצב מבנה אישיות, לעצב צורת חיים מסוימת, תפיסת עולם, עולם רגשות מסוים. ולכן, על כורחנו, לצורך העניין, דיברנו קודם על תשובה, כדוגמה. כל מה שהתורה מדברת על תשובה, יש פה איזושהי התייחסות לנפש של האדם וליכולת שלו להבין דברים, לשנות דברים. כן, יבוא אדם ויטען, לא, אין דבר כזה, האדם לא יכול להשתנות, הוא עומד במקום, בוויכוח חזיתי, אולי הוא ימצא דרך לתרץ, אבל הוא עומד בוויכוח חזיתי עם התורה. עכשיו, הדבר הזה נכון באופן רחב. התורה עסוקה בנפש האדם, בעצם העובדה, אני רוצה, זה אני רוצה לומר, אני חושב שמעבר לזה שיש פסיכולוגיה ויש הרבה מה ללמוד מהפסיכולוגיה העולמית, אני חושב שהרבה מאוד מהידע הזה הוא ידע נכון, אנחנו לא נוכל להתעלם מהעובדה שבתורה יש כמה וכמה אמירות מאוד משמעותיות שנוגעות לטבע האנושי. ואני אנסה קצת לצייר את זה, אני חושב שזה מאוד מאוד משמעותי, קצת גם בהקשר של התקופה שאנחנו נמצאים בה. זאת אומרת, אתה מתכוון לומר, כאילו אחד המסרים המשמעותיים שלנו לעולם, לדעתי, צריך להיות בתחום הזה. אני חושב שהקודש בור, עצם האמירה שהקודש בור הוא ברא את האדם, אומרת משהו מאוד משמעותי. נפרד שהתורה אומרת שאדם נברא בצלם אלוקים. יש לזה איזושהי משמעות. כן? אני לא חושב שאדם יכול באמת לקחת ברצינות את המשפט צלם אלוקים, ולהגיד שהאדם הוא אוסף דחפים. זאת אומרת, זה הרבה הרבה יותר עמוק מזה, בגלל שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא בחר לברוא את האדם ולנהל איתו תקשורת. הסיפור של התורה הוא מערכת היחסים שבין אלוקים לבין בני אדם. והקדוש ברוך הוא מעוניין במערכת היחסים הזו, ועל כוחנו יש למערכת היחסים הזאת משמעות. יש באדם אמת משמעותית שאפשר לדבר איתה. עכשיו, אני לא, אפשר לי לשאול קושיות, האם האדם הוא לא יצור שקרן? אז חז"ל כבר אמרו שאדם הוא מלא שקרים. אבל עדיין אני אומר, כן, בסופו של דבר יש איזושהי יכולת שיש לבן אדם להוציא מתוך עצמו קול אמיתי, קול משמעותי, שהוא בעל ערך. הוא בעל משמעותי, אי אפשר, לא ייתכן שזה לא ישפיע, לא חייב להיות שהפסיכולוגיה הכללית תחלוק על זה, אבל אנחנו שבאים, אני אתכוון לומר, כשאנחנו באים לעסוק ולהבין את נפש האדם, אנחנו חייבים להביא בחשבון את העמדות של התורה. התורה מאמינה בתקשורת אמיתית בין בני אדם. כן, בתור דוגמה, כן, אנחנו, כל אחד מאיתנו יצא לו יותר מפעם אחת להיות בחתונה, ויש ברכה שחזל תקנו, שאומרים ברכה בשבע ברכות, אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה, גילה רינה, דיצה וחדווה, אהבה ואחווה ושלום ורעות. אני אומר את זה שבכל חתונה יש איזה אדם מבוגר שעומד בצד, שמסתכל על החתן והכלה ואומר לעצמו, הם עוד מאמינים. בסדר, בגיל שלהם זה טוב שהם יאמינו. ואני חושב שחזל הפכו את העולם, מה שנקרא, כל התקנות שלהם וכל הסדרים שהם סידרו בזה, נועד כדי להפקיע בעמדה הזאת. יש מקום למערכת יחסים עמוקה ומשמעותית ואמיתית ובעלת משמעות בנישואים. עכשיו, מה שאני מתכוון זה העמדה האמונית מביאה אותנו בהכרח להשפיע על התפיסה שלנו את נפש האדם. היא לא יכולה להשאיר את הפסיכולוגיה אותו דבר, אלא אם כן, כן, אני מתכוון, יש דברים שאנחנו אמורים ללמוד אותם. כן, לצורך העניין, היחס של אדם, מערכת היחסים של אדם כלפי הקודש ברוך הוא נגיד, כניעה, כבוד, כל הסולם הזה יוצר איזושהי משמעות. יוצר איזושהי משמעות בעולם של האדם. לאן הכוונה של התורה להגיע? מה התורה רוצה ליצור? מה התורה רוצה ליצור? האם אדם יכול לחיות, נסתבינו בחג הסוכות, כדוגמה, כן, זה עוד, יש עוד מועדים כאלה בשנה, שנסתבינו בשמחה. ממה אדם שמח? אין פינה כמעט שאנחנו הולכים בתורה. יש גם מצוות כאלה שהן מעשיות נטו, ואתה יכול לקיים אותן בלי... זה נדיר. נדיר ממש. רוב ככל המצוות מתחברות למערכת שלמה של עולם משמעויות. כן, לצורך העין, מצוות ארבעת המינים היא מצווה מעשית, נכון? כמן דאג בעינו פקבה. יש כללים, תשובות מדויקות לשאלה איזה הוא לאו כשר ואיזה אתרוק כשר, ויש מעשה מסוים שצריכים לעשות אותו. אבל אי אפשר להכחיש שמצוות תלולה מכוונת להוסמכתם לפני השם הלוקחם שבעת ימים. כאשר אדם יושב בסוכה, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי. זאת אומרת, יש משהו לתודעה הזאת שמתפתחת פה שהיא משמעותית, שיוצרת דברים. התורה מתקשרת כל הזמן עם נפש האדם, ועל כורחנו, כל פסיכולוגיה שהאדם יבנה אותה או ישמע אותה, אם הוא רוצה לקיים אותה עם חיים תורניים, הוא יצטרך לעדכן, נקרא לזה ככה, את הפסיכולוגיה הזאת, היא מתוך תפיסה של תורה. בגדול אני חושב שהמסר המאוד, גם לכיוון השני, אולי זה פחות חידוש, אבל גם לכיוון השני, כן, אם אדם יציב איזושהי תפיסה שאדם הוא טוב לגמרי, ואין לחשוד בבני אדם אף פעם לא, וכו', אז התורה גם אומרת, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. יש באדם יצרים, והוא עלול לטעות, ועלול ליפול, והוא צריך תמיד שמירה. כן, שני הדדים למטבע הם נכונים. נראה לי, לא משנה מה החידוש יותר גדול. שני הדדים נכונים. בסופו של דבר, האמירה שלי היא לתורה יש אמירה מאוד מאוד משמעותית, או אמירות מאוד משמעותיות על הנפש של האדם, ואני חושב שהדבר הכי משמעותי שהתורה אומרת, זה האמירה שהאדם, יש מה לעשות איתו. יש מה לעשות איתו. יש אמת גדולה שהאדם יכול להגיד אותה. אפשר להגיד שזה פשיטה, אבל זה אמירה מאוד מאוד משמעותית, ואני חושב שיש פה גם, יש פה גם, יש לזה גם השפעה. אחד האמונות המרכזיות שהתורה מדברת עליהן, זה שלימוד מביא ומעצב את התודעה. הדרך להשפיע על האדם היא דרך של למידה. וקורא בו כל ימי חיוב למען ילמד להירה, כן, אבל הכוונה היא התורה מציבה. אני משתמש תמיד בשפה של הרמח"ל, אם הייתה הידיעה רחבה על לב בני אדם, לא היו חוטאים לעולם. זאת אומרת, להעשיר את המודעות ואת התודעה של האדם, זה הדרך הנכונה כדי לקדם תפיסות. כל אלה הם הנחות אני לא יודע להגיד לכם בדיוק מה הפסיכולוגיה הגיעה בהם וכו', אבל הן הנחות שנוגעות לחוקיות של נפש האדם. זה מאוד מאוד משמעותי. ויש בתורה אמירות ברורות ומפורשות, וצריך להביא אותם בחשבון, צריך לבנות אותם בצורה מסוימת. כן, באיזה אופן ראש השנה, מה ראש השנה אמור לעשות? סיפרתי את זה, היה לי פעם אורח לראש השנה, הוא עוד לא היה בעל תשובה אז. אז הוא בא איתי לבית הכנסת, ובאמצע תפילת עמידה בליל ראש השנה, הוא בורח הביתה. לא יכלתי להפסיק בתפילה בשביל אותו, מה הפריע לו, אם המזגן היה קר מדי או לא. הגעתי הביתה אחר כך לקידוש, שאלתי אותו מה קרה, הוא אומר לי, הגעתי לקטע בתפילה שלא יכלתי לסבול אותו. ובכן, תן פחד לכם. אמר, אני לא רוצה לפחד. עכשיו, נרצה או לא נרצה, מה התשובה שאנחנו עונים על זה? אני אספר לכם מה עניתי לו, אבל נרצה או לא נרצה, יש פה איזושהי אמירה, כן, הפחד הוא חלק ממבנה אנושי בריא ונכון במשקפיים של התורה, ויש לו מקום. כן, אחר כך כתוב, יעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. אז זה באיזשהו אופן הולך, אני לא רוצה להזדקק עכשיו דווקא למצוא את הפתרון המדויק, אבל אני אומר שיחס רציני לבני אדם, זה אחת ההנחות הגדולות שהתורה מעמידה אותם.
זה רק דבר שהרב יגיד מה
ענה לו. מה עניתי לו? עניתי לו, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות אותך בלבב שלם. הפחד נחוץ, אני כן אגיד לך מה אני חושב על התשובה הזאת. האדם הוא יצור שיש בו, יש לו יצרים, והיצרים עלולים להשתולל. אדם צריך באופן כללי לשים את היצרים תחת מסגרת. וזה התפקיד של הפחד. מה?
הפחד הוא המבזיר.
הפחד הוא אחד הדברים, כן? גם המערכת המדינית פועלת על ידי משטרה. המשטרה היא דבר מאוד חשוב. זה לא בגלל שרק מפחד המשטרה אנשים הם אגונים. רוב האנשים הם אגונים בגלל שהם אגונים. ועדיין יש להם יצרים, וזה טוב ובריא שהם יודעים שהם משלמים מחיר על הגניבה. האדם שמחזיק כיתה בבית הספר, כיתה חשוב שיהיה סמכות ומשמעת, וגם משמעת שבנויה על עקיפה. שהילד ידע שהוא עלול לשלם מחיר על תעלולים ועל חוסר, על תפקוד לא נכון. האם החוויה השוטפת בחדר אמורה להיות חוויה של פחד? חלילה וחס, לא חושב שילדים יכולים ללמוד בצורה כזאת. אבל הפחד אמור להיות מהצד, ואמור להיות, להתפתח במסגרת הזו שהפחד מכונן אותה, אפשר ליצור גם מערכת של רגשות חיוביים כאלה ואחרים. כן, זו דוגמה, אבל אני בעיקר מה שאני רוצה להעמיד כדבר מאוד מאוד משמעותי, אני חושב שאדם שחי חיי תורה אמור להתייחס ברצינות תהומית כמעט לבני אדם. זה אחד המבחנים הכי משמעותיים. יש סיפור כזה, היה יהודי שקרוב לחזון איש, ולימים הוא יצא לתרבות רעה, והוא כתב ספר על החזון איש. וכיוון שהוא לא רצה להיות מחויב לעובדות מדויקות, אז הוא מכנה את החזון איש שם בשם מחזה אברום, לא חזון איש, אלא מחזה אברום. ושמעתי שרב דויב אמר, רב דויב לנדו אמר שהספר הזה מתאר את החזון איש יותר טוב מכל הספרים הקלאסיים שהתחברו על דמותו של החזון איש. ושם הוא מספר, הוא יצר שם... מה? השם המחבר, נראה לי צמח אטלס, המחבר קראו לו חיים גרדה. חיים גרדה היה תלמיד של החזון איש, והוא יצא לתרבות רעה, ושם הוא מספר על ויכוח שאמר זה אברום מנהל עם צמח אטלס. צמח אטלס היה איזה ראש ישיבה נוברדוקאי. ובמשך הוויכוח, אז צמח אטלס אומר לאמר זה אברום, כבודו מאמין מדי באדם. אז הוא אמר לו, תשמע, אני מאמין במי שיצר אותם, אז אין לי, אז אני חייב להאמין גם באדם. זה, אני חושב שזה דוגמה למשפט מאוד משמעותי. אני אספר לכם סיפור שתפסתי מאוד חזק, כי היה יהודי, נגיד את שמו, כן, קראו לו ברדיצ'בסקי, היה מהשמאל האנטי-דתי, מאוד חריף. והוא מספר שהוא גדל בבית חסידי, בפוילין, והוא מספר את הניצוץ הראשון של הכפירה. הוא אומר, זה היה אחד מימי ניסן, ברחתי מהחדר והתרוצצתי בשטח שמחוץ לכפר, אני יודע, עיירה, כפר, לא זוכר את התיאור, והיה יום נעים מאוד, היה שמש נעימה של חודש ניסן, וצמחייה ריחנית מאוד, ובהמות הסתובבו שם בזה, והיה שם נחל עם מים זורמים, ופתאום הוא מתאר את זה כמו איזשהו מכה שהוא קיבל בראש, והוא הבין שהרבה בחדר לא צודק. הרבה אומר שהעולם הוא רע, והנה לפניך שהעולם הוא טוב. מה שנורא בסיפור הזה, ש-80 שנות חיים, אדם לא חשב האם הרבה התכוון לזה או לא התכוון לזה, או אם הוא מייצג את היהדות או לא מייצג את היהדות. כן, הוא תופס את הוויכוח, ואם לא הוא זו, זה הוויכוח. זה הוויכוח. עכשיו, זה דוגמה באמת ל, 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 בשפה של דבר, כן, הסיפור של התורה יוצר עמדה אנושית שמחייבת אמון, מחייבת, מחייבת אמון, מחייבת, אני לא יודע מה לקרוא לזה, יחס חיובי, נקרא לזה, כן, יחס חיובי, ומחייבת איזשהו יחס רציני לאמת של האדם. עכשיו, הדבר הזה יוצר באמת הרבה מאוד, ואני חושב שמי שמכיר, מכיר אנשים גדולים, מכיר את ההתייחסות הזו שלהם. אני חושב שככה אנשים מתייחסים בגדול. אבל, אבל, אבל אני, אני רואה בזה משהו מאוד מאוד גדול ומשמעותי מבחינת האמירה של זה לחיים. יותר מזה, יותר מזה, אני חושב שאחד הדברים הראשונים שאנחנו צריכים ללמוד אותם, כשלומדים תורה, בוודאי שצריך ללמוד על זה שיש על אלוקים, ומה האלוקים רוצה וכו', אבל אחד הדברים הראשונים שצריכים ללמוד זה מהו האדם. עם מי אלוקים מדבר, וכשאלוקים מדבר לבן אדם, איך הוא תופס אותו, איך אלוקים, מה אלוקים רוצה ממני. יכולה להיות, יכולות להיות תפיסות שונות בשאלה הזאת, ואם לא נברר לעצמנו באיזה אופן אלוקים מדבר עם בני אדם, מה העמדה של התורה, אנחנו עלולים לפספס. אנחנו עלולים לפספס, זה עלול להיות, עלול להיות לא נכון. ואולי כן, אני חושב שחודש תשרי, חודש תשרי כחודש, החודש תשרי הוא החודש של יצירת האדם. כן, החודש תשרי מתחיל בראש השנה, שהוא היום שבו האדם נוצר, ובעצם הוא בונה את היחס של האדם איך של האדם אל הקדוש ברוך הוא, איך הוא בנוי. זאת אומרת, האמת הגדולה שהקדוש ברוך הוא פונה אל האדם, מדבר איתו, רוצה אותו, מוליך אותו, מעוניין בו, זה הכותרת הכללית של כל, של כל, של כל התורה כולה, ושל החודש השביעי באופן ספציפי. עכשיו, בפסיכולוגיה בעולם צריך לדעת שיש הרבה זרמים ותת זרמים וכל מיני חלוקות, אני לא חושב שכאילו מדובר על מדע מדויק, אבל אני חושב שאחרי שאנחנו, או לא, אולי המילה הנכונה, שצריך מצד אחד להקשיב היטב למה שיש לעולם הזה להציע לנו, להקשיב היטב למה שיש, כמה שהפסיכולוגיה יכולה לתת, כי בסך הכל בני אדם ישבו וחקרו ובדקו וחשבו והגיעו למסקנות, לא חייב להיות נכונות, אבל גם יש הרבה חוכמה, איך אומרים חזל, חוכמה בגויים תאמין. ומצד שני, אנחנו חייבים ליצור כל הזמן את ההתאמה הזאת, כי עולם תורני בהכרח מחייב, יחס אחר לנפש של האדם. זה בגדול מה שרציתי להגיד. אתה רוצה עכשיו לתת לרבי יוסף לשאול? יש לך מה לשאול אותי?
אני רוצה להגיד משהו קטן, קטן מאוד, שנראה לי שגיבי שמאוד חשוב. בעצם הרב, אני חושב, אמר את הדבר הזה, אבל מאוד מאוד חשוב, נדמה לי, להבחין בשלושה מונחים. צריך לשים אותם על השולחן ולהבין שאלה שלושה מונחים, ולראות, והם גם יורקים זה מזה. זה פסיכולוגיה, חינוך וערכים. בעצם, כשהרב מדבר על הפסיכולוגיה הכללית, זה בעיקר פסיכולוגיה, מה זה פסיכולוגיה, פסיכולוגיה. כשהרב מדבר על מה שהתורה מעצבת מחדש, גם החינוך, הפסיכולוגיה יונקת מהחינוך, החינוך מהפסיכולוגיה, אבל הדברים שהרב דיבר עליהם זה בעצם חינוך וערכים שמשפיעים על הפסיכולוגיה.
כן, זה ודאי נכון, אבל אני לא מסכים רק עם זה. יש פה גם שאלה של... ודאי שיש ערכים הם משהו מאוד מאוד משמעותי, והתורה מעמידה ערכים. אבל השאלה היא, עם איזה ערכים אתה יכול לדבר? לערכים אין משמעות אם בן אדם לא, אם הם לא מדברים אל האדם. יש פה הנחה שהאדם, אדם הוא...
זאת אומרת, אז המילה חינוך היא המשמעותית פה. על ידי חינוך גם פסיכולוגיה משתנה.
כן, אולי בהמשך ניגע בזה קצת יותר בטענה שלך, אבל בוא ניתן ליוסי. אולי שתי מילים, יוסי, אנחנו מכירים כבר הרבה מאוד שנים, אתה זוכר כמה חשבון לעשות?
15 שנה.
כן, הייתי חושב 30, אבל בסדר.
17. ערב טוב לכולם. חג שמח. אני אתחיל, אני אגיד איזה משהו, מה, על מה קצת אני מבסס את הדברים, ומשם נראה לי נשאל את הרב שאלה. לגבי, הרב אמר אישיות ודרך חיים, לגבי כל הסיפור של פסיכולוגיה ויהדות, אז אני אומר, המילה אישיות, אם אני אסתכל על זה, נגיד מפרספקטיבה אקדמית, יש קורס שנקרא תיאוריות באישיות. אם אני אגיע לקורס בתיאוריות באישיות, ובסיליבוס יהיה כתוב כל מיני גישות וכל מיני תיאוריות, ואז יהדות, זה, יש בזה בעיה, זה לא אמור להיות ככה. עכשיו הרב לא שואל אם תיאולוגיה ויהדות הולכת, תיאולוגיה ופסיכולוגיה הולכת, הרב מדבר על יהדות, אז צריך גם לדייק את הדבר הזה. אבל באופן כללי, כמו שמסתכלים על זה, נגיד, בפסיכולוגיה, בעיקר הפסיכואנליטית, ובואכה קצת יותר מאוחר מזה, אנחנו מדברים בעיקר על בעיות. וכשאני חושב, מה שאני פוגש בעבודה שלי, זה השאלה הראשונה בעצם לרב, אנשים הרבה פעמים רוצים לבוא ולענות תשובות לבעיות פסיכולוגיות מאוד מאוד ברורות עם יהדות. נגיד בתוכן, קדוש, כל מיני דברים שבאמת שני התחומים איכשהו מתערבבים זה בזה, וזה הופך את העסק למאוד מאוד מורכב. עכשיו, בהמשך אפשר לשאול גם שאלות על גישות יותר אקזיסטנציאליסטיות, הומניסטיות, שיש להם יותר מה להציע כדרך חיים, מה יש לרב להגיד שם. אבל השאלה הראשונה באמת המרכזית היא, מגיע בחור, אומר, תשמע, יש לי דרך חיים, אני סובל בהמון, אבל עוזר לי שרה בתוכן, עוזר לי, יש לי עשר סדיבר שיש שם באמת דיבר אחד, והוא דיבר של קדושה כזו או אחרת, או משהו כזה. עכשיו, תמיד יש מקום לשאול, למשל, האם מקווה, אדם הולך למקווה, הוא גם יוצא נקי? לא, לא בטהרה, פיזית, אני יוצא נקי. אז הנה, שתי תשובות מאוד מעניינות. אני הייתי במקווה ערב יום כיפר שהוא על נחל. עכשיו, ודאי שאדם יוצא נקי גם, אבל זה היה המטרה של המקווה. אז כאן אנחנו צריכים קצת לדייק מה רב מתכוון בפסיכולוגיה יהודית ונפש האדם בתוך הדבר הזה. אבל בעיקר סביב השאלה הפתולוגית. אדם מגיע עם חרדה כזו או אחרת או משהו כזה. שאלה ראשונה.
אין, בדרך כלל אדם שסובל מגמת הפתולוגיה, גמת המחלות או סבל, בדרך כלל יש השפעה מוגבלת לתשובות תורניות לבעיות כאלה. בעיות כאלה בדרך כלל צריכות טיפול מקצועי, אבל הטיפול המקצועי צריך להביא בחשבון את עולם המושגים, בעצם את תפיסת האדם שעליה אנחנו מדברים. ושם יכול להיות משקל מאוד משמעותי לדברים שכתובים בשער הביטחון. אדם שסובל מחרדות, אני רחוק בעיניי ששער הביטחון יוכל לעבוד, יוכל לעזור לו. רחוק בעיניי עד לא מציאות. מה? הוא שאל, כרגע שאל שאלה ספציפית, הוא קצת דיבר בהרחבה, אבל השאלה האחרונה, המשפטים האחרונים של שאלה, הוא שאל, האם כשאדם מגיע עם בעיות, ייתכן שהפתרון לו הוא ללמוד שער הביטוחון, או ספר בסייעתא דשמיא, או פשוט לזכור שיש עונש ונקם ושילם על העוון, או שיש, וכן הלאה. התשובה שלי היא שבדרך כלל, התורה מכוונת לעסוק במצב של אדם בריא. אדם בריא זה מילה מאוד מאוד כללית, כי אין באמת בן אדם בריא. אנשים כולם הם גם קצת חולים. אבל עדיין יחסית, כן, אדם שסבל מבעיה פתולוגית צריך טיפול, צריך להתייחס מקצועית לבעיה שלו. אבל אני אומר, צריך לדעת שבעיות, יש מחלות גוף שהפתרון להם הוא כדור שנותנים לבן אדם או מכניסים לו בעירוי. יש גם שימוש בתרופות במחלות נפש יכול להיות יעיל יעיל במידה מסוימת כזו או אחרת, אבל בסופו של דבר הנפש האדם היא עניין של תפיסה, וכאשר בן אדם נמצא במחלה פירושו התפיסה שלו היא מעוותת. מדובר על מחלה, מדובר על, על, על ליקוי שצריך טיפול מקצועי, אבל הטיפול המקצועי אמור לתקן את התפיסה שלו. ולכן התפיסה התורנית יש לה משמעות בתהליך התיקון. זאת אומרת, האדם הזה שהוא סובל מחרדות, בסופו של דבר יש לו איזשהו יחס מסוים למציאות. יש לו יחס מסוים לבני אדם, מה הוא חושב עליהם, יש לו יחס מסוים למה שעלול לקרות. כן, אדם יכול להיות בחרדה פוסט-טראומה, אדם עבר אירוע, אדם עבר פיגוע, והוא נמצא בטראומה אחר כך. הוא לא פוסט, הטראומה עצמה. כן, טבעי מאוד שהוא מפחד. נוצרה, הפיגוע שאדם עבר, עלול ליצור איזשהו רושם מסוים על העולם, שהרושם הזה, אם נמשיך לחיות איתו תמיד, הוא יוצר עיוות מסוכן ולא בריא. אז בסופו של דבר, המטפל אמור לעזור לבן אדם להגיע, למצוא בתוך עצמו, להגיע לאיזשהו תפיסות בריאות יותר. יש מקום פה להשתמש בתפיסות התורניות, לא ככלי רק, אלא באמת, כי המטרה היא לבנות תפיסה שלמה, אז לתורה יש תפיסות, ביחס לדברים האלה, יש לתורה תפיסות מסוימות, ונכון להשתמש בהן.
יש שיאמרו, בגלל הדבר הזה אסור לבן אדם ללכת לתוך העניין מטפל לא תורני, בגלל שהתפיסה שהוא יתקן
אותו. אם אפשר, אבל שנייה, יעקב, רק לפני זה. הרב כבר עבר לכל הסיפור שנקרא התקשרות בין מטפל למטופל. אני עוד הרבה לפני. אני במקום שאדם מגיע ואומר, והרב יצא קצת בזול עם הסיפור הזה, אדם מגיע ואומר, יש לי בעיות, אדם קצת בדיכאון, קצת בדיכאון. אין אף אחד פה שחולק שמפגש נכון עם רב נחמן, או מפגש נכון עם משגיח חיובי, או מישהו חיובי בכזה או משהו אחר, הדבר הזה עוזר. זה נקרא פסיכולוגיה, או זה נקרא יידישקייט? זה נקרא יהדות, או שזה באמת יש פה איזשהו תורת הנפש שיש ליהדות להציע, שכמו שהרב אמר, יש אנשים שמתפרנסים מזה. זה עוד לפני המפגש של שני אנשים, המפגש הפסיכולוגי. האם התורה מאבחנת בעיות נפשיות, או שהרב אמר קודם יהיה בריא ואז יהיה דתי, וזה...
אני רוצה להדגיש, אני חושב שזה לא, העולם הנפשי והעולם הדתי הם לא שתי עולמות שונים לחלוטין. זה לא שיש איזשהו רובד בנפש. גוף ונפש אנחנו מבינים לגמרי שהם שני רבדים, שיש ביניהם יחס, אבל הם שני רבדים. לצורך העניין, בן אדם שסובל מירידה קוגניטיבית כתוצאה מאירוע מוחי, כן, הוא קיבל מכה והמוח נפגע, ולכן אנחנו מבינים שמה שקרה זה שהמוח לא עובד פיזית ולכן הוא לא יודע דברים. אירוע נפשי הוא בעצם תפיסת עולם לא נכונה של האדם. האירוע הנפשי הוא תפיסת עולם לא נכונה של האדם. הטיפול פסיכולוגי אמיתי אמור לתקן את התפיסה הזאת. כמובן, כאשר הבעיה הנפשית היא חמורה, אז הטיפול הוא צריך להיות מאוד מאוד מקצועי, וצריך לעשות אותו בצורה זהירה ונכונה. אבל בסופו של דבר, המטרה של הטיפול, במובן שהוא מתקן את האדם, היא לשנות את התפיסה שלו מתפיסה מעוותת לתפיסה חיובית, לתפיסה נכונה. אם דיברתי קודם על היחס בין אופטימיות לפסימיות, כן? אם אדם, בעולם יש דברים שקורים. אם אדם יחיה כל הזמן בחשש שמא כל רגע ייפול פה פצצה, הוא יהיה אדם חולה וזה לא טוב. יש איזושהי תחושת יציבות לבני אדם שהם חיים בעולם, והמטרה של הבריאות היא תפיסה של איזושהי יציבות בחיים. המטרה של מטפל להגיע לדבר הזה, גם המטרה של התורה להגיע לאותו דבר. כמובן בנוסחה המסוים שלה, המטרה של להגיע לתפיסת עולם נכונה. עכשיו, יש הבדל גדול, התורה לא נתנה כלים, וזה לא התפקיד שלה, לתת כלים לרפות בן אדם חולה.
אפשר להשתמש בכלים שלה לפני.
אפשר, זה מה שאמרתי. בדרך כלל, כאשר הבעיה היא בעיה חמורה, אז הטיפול של ללמוד שער הביטחון הוא קוסמטי מדי, והוא לא יקדם. כן, אבל עוד פעם, כדי להגיע לתקווה במקום הזה, אתה צריך לעשות עבודה אמיתית, אבל העבודה היא שואפת לאותו מקום. אני לא אחלק את העולם היהדות מתקיימת באותו מקום שבו מתקיימת הפסיכולוגיה. בנפש האדם.
מה? אבל שנייה.
יש מטפלים לא בצורה תורנית, כמו שאומרים, והרבה פעמים יש התנגשות.
כן, ההתעקשות זה עוד דבר, ודאי שיש התעקשות. גם יש לפעמים התעקשות ברופא, הפוזן גרון יכול להתנגש עם התורה במקרה מסוים. וצריך לחשוב איך נמנעים מהתעקשויות כאלה.
איך להתנגש באפוזן גרון, אבל הרופא או הפוזן גרון.
מה?
ההתנגשות תהיה בדרך כלל עם האפוזן או הגרון. פחות תהיה התנגשות,
אבל
פה הוא מתעסק בנפש.
לא, אני מסכים איתך שההתנגשויות יכולות להיות יותר שכיחות, וחשוב מאוד מאוד, אולי נצל את ההזדמנות להגיד את זה, חשוב מאוד מאוד שהמטפל לפחות תהיה רגיש מספיק למציאות הדתית של האדם. אדם שלא...
הוא לא שומר תורה מצוות?
אתה שואל אותי, אני לא הייתי רוצה לקבוע כלל שתמיד צריך מטפל לשומר תורה מצוות, זה עדיף מאוד.
תפיסות עולם צריכות להיות בנויות על הרוחניות ועל היהדות, שזה התשתית, שזה הבסיס. זאת אומרת שחוץ ממשהו שומר תורה ומצוות, צריך גם חלק מה...
אני אגיד לך, התשובה לשאלה שלך תלויה קצת בהבנה מה התפקיד של מטפל פסיכולוגי. אני אנסה לענות לך, מטפל פסיכולוגי הוא לא רופא במובן של רופא מנתח. רופא מנתח שמגלה שיש לבן אדם לצורך העין איזשהו גידול, אז עד כמה שהטיפול בגידול הזה הוא ניתוח, אז המטפל חותך, מוציא את הגידול, סוגר את האיבר המנותח וזהו. אז מי שעשה את הטיפול הוא הרופא. ואילו בטיפול, בסופו של דבר, המטפל לא עושה שום דבר. אין איזושהי דרך שבו המטפל, אולי יש, לא רוצה להבטיח שאין כאלה שיטות, אבל שהמטפל מלטף את זה ולוחץ נוגע לו פה ומציב שם. המטפל מוביל את המטופל למחשבות. עכשיו, יכולות להיות התנגשויות בלי שום ספק, וזה בעייתי מאוד, ואני אני מוכן להגיד על זה משפטים. יכולות להיות, באופן עקרוני, הפסיכולוגיה פיתחה כלים ושיטות איך עוזרים לבן אדם להגיע לתפיסות נכונות יותר. אני לא אומר שזה לא קורה, אבל זה פחות כאלה.
מה
שורה לתפיסות
עצמי? כן, אבל...
אני לא חושב שהמטפל אמור לתת תשובות. כן, כן, אבל אנחנו קצת, אני כן אגיד על זה משפט אחד, משפט חשוב, ובאמת אני חורג מהתפקיד שלי לתפקיד שלו קצת. אני חושב שצריך לדעת את הדבר הזה. טיפול פסיכולוגי בדרך כלל לא נועד לתת תשובות לאנשים. ומטפל שעונה תשובות, זה אומר לבן אדם, המטופל אומר, תשמע, אני רועד מפחד. לא, אין סיבה לפחד. זה לא טיפול פסיכולוגי. טיפול פסיכולוגי אמור לעזור למטופל למצוא בתוך עצמו את התשובות. ומטפל נכון בדרך כלל, אני אומר בדרך כלל, כי אני לא, זה לא סותר שלפעמים המטפל יכול להביא איזו אינפורמציה שיכולה לעזור. אבל בדרך כלל המטפל לא צריך לעשות, ולכן זה לא בלתי אפשרי שמטפל חילוני יטפל באדם דתי וזה יהיה טוב.
אבל אם למשל, נגיד, בא בחור שפגם הברית גורם לו בעיות דיכאון, אז הוא ילך למטפל חילוני, המטפל חילוני יביא אותו למחשבות שאין בזה
בעיה. אם המטפל החילוני יהיה מאוד מאוד לא מקצועי, או מאוד מאוד לא זר לעולם, או לא מבין את העולם, אז פעם היה פעם יהודי, יש יהודי שהיה לי איתו פעם הסכם שאם יש לו שאלות ביהדות הוא שואל אותי, ואם יש לי שאלות בפסיכולוגיה אני שואל אותו. אז הוא מתקשר אליי יום אחד ושואל אותי, האם מקיימים מצוות תלמוד תורה וללמוד חומש? אמרתי לו, ודאי. הוא אומר לי, זה שנוי בוויכוח? אמרתי לו, אין ויכוח על הדבר הזה. אז הוא אומר לי, אז למה יהיה בחור שאני אדבר איתו לא מוכן ללמוד בסדר א' חומש? עכשיו, ודאי שצריך קודם כל להכיר במידה רבה, ויש מטפלים חילוניים שמכירים אנשים דתיים והם חיים איתם עם הסוגיות האלה יום יום ומבינים אותם, וגם אם אתה לא מכיר, מטפל חכם והגון מקשיב טוב ושומע והוא מנסה להבין את העולם של המטופל. להגיד מה הבעיה, אני יכול לשאול את השאלה הזאת ואז הוא יקבל את התשובה. אני, תראה, ההבדל בין, אני בעד שתמצא מטפל שמכיר את העולם של המטופל וכו' וכו'. האם אתה רוצה שהמטפל גם יהיה לצורך העניין חסיד גור? עבור זה? רק זה לא. אז זה לא עובד. אין גבול, אין אפשרות לאדם שגדל, כן, אני רוצה אחד שלמד בבסמטס, כן? זה לא עובד ככה. אין ברירה אלא, וצריך להבין שטיפול פסיכולוגי הוא אירוע שבו המטפל גם מקשיב ושומע, ואם המטופל אומר שמפריע לו משהו שהוא לא מבין אותו, הוא שואל אותו, למה? תסביר לי. והוא צריך להיות עם פתיחות.
הדבר שהמטפל יכול אותו כבעיה, כי הוא לא נמצא בתרבות הזאת. זאת אומרת, זה כמו שיש בין המבדלים גיאוגרפיים, זה כמו שאדם יטפל במישהו מאפריקה.
לא, אני עוד פעם אני אומר, זרות היא לא, היא ודאי לא טובה.
גם ברמה המקצועית צריך איזשהו רקע תרבותי?
צריך ללמוד להבין ברמה
חלביקה.
או, יופי, עשית לי את החשבון, כן. צריך ללמוד לעשות את החשבון, לראות שהבן אדם מבין ומכיר. אבל שוב, אני רוצה לעסוק יותר חשוב לי, אולי זה חשוב מאוד הדברים שדיברנו עליהם, יותר חשוב לי לדבר על משהו, אסמה, רגישות. נפש האדם היא מקצוע. ויש בצד אחד עולם שלם של חשיבה אנושית שהעולם הכללי פיתח והגיעו בו להישגים מאוד מאוד משמעותיים ומאוד מאוד יפים, ואני חושב שכדאי ונכון להשתמש בזה. מאידך גיסא, יש לתורה עמדות, אלה שתי התפיסות, ואני רוצה להעמיד את שניהם זה מול זו מול זו.
הרב
דיבר על אמון. אני חושב שליהדות יש אמון בבן אדם. אני אומר, ריבונים הרבה על תחפים והמוקולה של כל שבוע. האמון הוא הבסיסי, חסר מאוד אצלנו. בוא נגע בטיפול, איזה זוגיות, דברים כאלה. מסכים שאנחנו, יותר מאשר כחשיבה, כהוגי דעות, אנחנו צריכים לדעת, וזה מה שבעיקר אני רוצה. להבין שיש לתורה עמדות ברורות וחזקות מאוד בכיוונים האלה. בדיוק שהפער, אני אדגיש עוד פעם, כשאתה שולח מטופל למטפל חילוני, זו בעיה. האם תמיד התשובה היא שזה לא נכון? זה יותר מורכב. א', המטפל החילוני יכול ללמוד ולהבין הרבה דברים מהעולם של המטופל, והוא עושה את זה, הם עושים את זה, אלה שעובדים הרבה פעמים. אם תביא בן אדם שעובד באוסטרליה ולא פגש אנשים דתיים בכלל, ותביא אותו לטפל בבחור ישיבה חרדי, זה מועד לכישלון.
גם אם ישראלי סתם מגשים.
כן, כן.
אבל לגש עושה של זוגיות למשל. נתם אדם שנשוי 15 שנה, זה מפיק בשביל...
הוא... לא יודע. אני לא... אני מסכים איתך שיש הבדלים מאוד מהותיים בין העולם שלנו לעולם שלהם. מאוד מאוד מהותיים.
איזשהו דיגמה שגורמת לו לחשוב את האדם כיותר מדי זה. זאת אומרת, הוא יאמר לו משהו כמו, אצלכם אתה מתחתן לא מתוך אהבה אלא אישור.
אני, שוב, אני מצפה ממטפל, בלי קשר לזה שהוא דתי או חילוני, שני דברים. אחד, להכיר במידה רבה את העולם של המטופל, וזה כללית נכון, ובית, לנהוג בקשיבות. קשיבות זה אומר לשבת ולשמוע את הבן אדם ולתת לו לתאר את העולם שלו. כשהוא אומר לך, הדבר המסוים הזה מפריע לי, אל תגיד לו, לא, אין סיבה שזה יפריע. ואם יש מטפל שמגיב ככה, הוא לא ראוי לטיפול בלי קשר לשום דבר, לא? אלא לשאול אותו, למה? מה אתה יכול להסביר לי על זה? באיזה אופן זה מפריע לך? כן? אם פגשתי אתמול בן אדם שאומר, אני מפחד שמה יש לי סרטן. עכשיו, אני לא עסקתי בטיפול, פגשתי אותו לסך הכל 5 דקות. ושאלתי אותו, למה אתה חושב על זה? אז הוא התחיל להגיד לי, כי מגרד לו פה, מגרד לו שם. אמרתי לו, וזה קשור לאיזה אירוע מסוים שהיה? יש לי דוד שלקה בסרטן שבוע שעבר. כן, עכשיו, הגעתי להבנה, עכשיו זה בעצם, מטפל עושה את זה בצורה שיטתית, זה ודאי שזה התפקיד שלו. אבל שוב, אני רוצה להדגיש את הדבר, את האמירה שלי העיקרית היא על תפיסה תורנית שלמה. לא על איך מטפלים, למרות שזה חשוב מאוד, אני לא מזלזל בזה. אני אומר, יש לעולם, אמרתי כבר את מה שאני רוצה להגיד.
יש מהות של נפש ופסיכולוגיה, דבר ברור. כשאדם עוצר את החיים שלו לטיפול פסיכולוגי, יש איזו מעלה גדולה וחיסרון עצום. יש חוויית חיים סבירה שמתנהלת, אדם קם בבוקר, התעצבן על משהו והתקדם, ופתאום הוא עוצר, עכשיו שעה הוא מתעסק בחורה באיזשהו פרט שאנשים אחרים יגידו, למה אתה מתעסק בזה? תמשיך לחיות. דופק לעצמו את החיים, לוקח דברים קטנים. ומגדיל אותם, יהיה מי שיאמר סליחה.
אתה שואל שאלה כללית על פסיכולוגיה, על הלכת לטיפול.
לא, אני שואל שאלה, אם אחרי שהוכחנו שיש מהות של נפש, שיש ובכן תן פחדך ושהעולם בנוי מרגשות, מי אמר שאני גם צריך לעמוד ולהתעסק בזה, ואז אני נותן פוקוס על דברים, אולי...
אז אם אני יכול שנייה לנסות לתחום, אני חושב שהנושא הוא מדי גדול, אז שנייה, אני רוצה שנייה לתחום שנייה את שני הקצוות, כי הנושא שביקשנו לדבר עליו הוא מדי רחב לדעתי, והוא מדי... ונדבר על האמצע עוד רגע, אבל בקצוות, אם אני מבין נכון מה שהרב אומר, למעשה זה עובד ככה. אני יכול להגיד לך, אני רואה את זה בעבודה אצלי, ואני חושב שזה גם בהשפעה מדברים שהרב הרבה מדבר עליהם. אם יש כיסא שיש לו שלוש רגליים, אתה לא יכול לבנות עליו כלום, לא יכול לשים עליו כלום, לא יכול להשאין עליו כלום. וכשמגיע אדם שאתה מרגיש בחדר שהוא בעצם חווה את עצמו כחסר מהותית, הנפש, הפסיכה, הנפש שלו חסרה באופן מהותית, והוא ממלא את זה בתפקוד ובתועלתונות ובכל מיני דברים אחרים, ואתה חווה אבל שבבסיס, במהות שלו, הנפש פה חווה את עצמה כפגומה, אין לה את הזכויות שיש לכולם, ודברים כאלה, אני חושב ששם היהדות לא מתיימרת להיכנס. איך אמר הרב פעם? שהתורה לא מדברת עם אנשים חולים. הרב אמר את זה באופן כללי על דברים אחרים, אבל הרב תיקף את דברי... לא ניכנס לזה. אבל זה הצד הברור, כן? נראה לי שכולם נסכים על זה, שמגיע בן אדם, נגיד שיש לו OCD, לא, לא, בלי הדברים הבא. אדם אפילו בדיכאון קל, שמשתמש בחול וסלבובס לפתור לו בעיות, יש גבול כמה הדבר הזה עובד, וכולם מסכימים ששם יהיה טיפול, יעבוד בסדר, אפילו מטפל מתחיל. אני מקווה שזה מוסכם בצד הנמוך. הכיסא עם השלוש רגליים צריך טיפול, הוא לא צריך, היהדות לא מתיימרת, אולי, אבל זה יחזיר, ואז יהיה משהו וזה ירעיד את זה. עכשיו, בקצה השני יש משהו אחר, יש כיסא שעומד על ארבע רגליים, והוא רוצה לחיות טוב, הוא אדם שרוצה לחיות ולתפקד בעולם. וכאן אני מתחבר לדברי הרב פה בפינה. היה פעם יהודי, בחור שקראו לו מסלו, והוא אמר, איך יכול להיות שהיה שואה? יש פסיכולוגיה, אני לא מבין את השאלה מלכתחילה, אבל הוא שאל את השאלה הזאת, והוא אמר, חייבים להחליף את הפסיכולוגיה, מפסיכולוגיה שמבוססת על פתולוגיות, ולהחליף את זה למשהו שיש לגישת חיים. שיש אדם, יש לו מימוש עצמי, ויש לו פוטנציאל, והוא ממש אותו, וכן הלאה וכן הלאה. מאוד אוהבים להגיד את פרנקל, שגם יש לו, כולם מכירים את הכותרת של הספר, אדם חפש משמעות, לא יודע אם אנשים כולם קוראים את הספר, אבל הכותרת היא מצוינת. כמה זה כדרך טיפול היום עובד? לא יודע. הגישות ההומניסטיות והאקזיסטנציאליסטיות, לא יודע כמה הן ממלאות, אבל...
משתמשים בהם בטיפול,
מטפלים
לא שומרי
תורה ומצוות? בארץ פחות, אבל בחול יש, וזה כן חזרה לאמון באדם, יש המון אמון באדם. עכשיו, כאן אני כן רוצה להחזיר את הרב על הנקודה, כי זה נקודה שבאמת הדברים באמת מתבלבלים פה. היו אנשים רציניים מאוד, חלקם לא אזכיר בסוכה, שכן דיברו על רעיונות של, של, של להיות בעולם ולהיות מושלח בעולם, על מה זה באמת להיות אדם בתוך העולם, וממקמים את זה שיש אמון מאוד מאוד גדול באדם, שהוא יכול לקבל על עצמו את מצבו המוגבל ואת המצבו הבעייתי ולתפקד פה בעולם. אבל יש גבול לדבר הזה, ולא לא, לחינם אני רב אמר את נקודת הצלם האלוקים, שזה... זה היהדות, זה רק דרך התנך אפשר להגיע לזה. עכשיו, אם מטפל מגיע למטופל וניגש אליו דרך הנקודה הזאת, הוא יכול לגאול אותו. הוא יכול להוציא אותו מפוסט טראומה, הוא יכול להוציא אותו ממקומות מאוד מאוד חשוכים, כי המטפל מחזיק משהו מאוד מאוד אמיתי לדעתי ברמת האנרגיה של העולם, אבל ודאי שזה יושב על אמונה דתית, שבת חסרי מעט מאלוהיקים, זה דבר זה יכול לגאול אדם. עכשיו, כאן השאלה היא האם שכאן הפסיכולוגיה והיהדות נפגשים חזיתית, אני לא יודע קטגוריה של מי ושל מה, אבל מה יש לרב להגיד פה? או שהרב אומר, אנחנו כבר באיזשהו מדרון חלקלק שהדברים כל כך מעורבבים שהפסיכולוג ייקח את זה לכאן והאדם הדתי ייקח את זה לכאן.
אפשר
לתרגם
אותה לעברית
באמת? התרגום הוא האם יש השקופה שהיא פסיכולוגית, אנשים יגידו שכן, אני חי חיים שהפסיכולוגיה נותנת לי איך לחיות עולם, נגיד מימוש עצמי. שהרב יגיד, אדם חי פה בעולם, אם אני חוזר למשל של המקווה, אדם רוצה להתקרב לקודש ברוך הוא, והוא חי פה חיים, לא מבנה אישיות כמו שהרב, אלא דרך חיים. האם אפשר להגיד, שמה, יש דרך חיים שזה יהדות במקרה, ויש דרך חיים שנקרא, דרך חיים פסיכולוגית, שאל את מסלו, יגיד לך, תעשה דבר משמעותי כל יום, באמת, תמלא את החיים שלך. או שמישהו יגיד, פעם התווכחת עם בחורצ'יק חבד, אומר, מה, בסוף אתה גם חבד, אני אומר, אתה לא רוצה חוכמה בינו דעס. זה סוג של גול עצמי כזה, אז יגיד האדם הדתי, בסדר, הוא מצליח פסיכולוגית, הוא עושה דברים, הוא עושה חסד צדוק או משפט. אז מה הרב אומר באזור הזה? או שיש מקום שאומרים לא, יש קו פרשת המים, שזה, הדברים לא מתחברים.
אני חושב שיש רמה מסוימת של דברים שהתורה אומרת אותם, שהם נכונים גם ברמה הפסיכולוגית. זאת אומרת שאדם שיעשה אחרת, לצורך העין אדם שיפעל בלי שום ערכים, חוץ מזה שהוא עושה דברים לא נכונים ערכית, הוא גם בסופו של דבר לא יוכל, אדם לא יוכל להתקיים מבחינה נפשית בצורה כזאת. אבל אני לא חושב שהתורה מחויבת לזה שאדם לא יכול להציב ערכים אחרים, שהם יהיו טובים מספיק מבחינה פסיכולוגית, אבל התורה לא מקבלת אותם כי היא לא מסכימה איתם מבחינה ערכית. לצורך יכול להיות שעבוד אזורי, יכול להיות שעבוד אזורי טובה מבחינה פסיכולוגית גם. רק שעבוד אזורי היא לא אמיתית, כן? זה שיהיה ברור. המטרות של התורה, זה נכון שהתורה עסוקה בעולם הנפש, וודאי חשוב לה שאדם ירגיש שאדם יהיה בריא, אבל ודאי לא זו כל המטרה של התורה. התורה מציבה ערכים כי הם ערכים אמיתיים. שנייה אחת, עבודה זרה היא לא נכונה, לא רק, אולי לא מזיקה פסיכולוגית, ואולי כן מזיקה, אבל היא לא נכונה כי היא לא נכונה. עכשיו, האם בן אדם לא יכול לרפות בן אדם ולהביא אותו למצב שהוא יהיה לצורך העניין מוסלמי טוב, וזה יהיה בריא מבחינה פסיכולוגית? יכול להיות שכן. אבל התורה לא מקבלת את זה, לא כי, לא דף.
אז אני אתן דוגמה, אני אתן דוגמה קצת, אני אתן דוגמה מאוד משמעותית. נגיד ערך האותנטיות. שנייה, הרבה מהפסיכולוגיה תגיד שאתה מתנהג את עצמך לא כעצמך, יש לזה מחיר כבד. אתה יודעת להגיד, תואיבו, תויעתו בו. לא משנה מה תעשה, האותנטיות הזאת לא תביא אותך לאן שאתה רוצה. זה התורה יוצאת על זה בחרב וחנית. השתיים לא נפגשים. או שהרב אומר, שלא, הערך הפסיכולוגי הזה של האותנטיות הוא, שזה, אני בטוח שהרב יסכים, זה בחור יגיד, אני אדם שרוצה ללמוד בעיון, ומחייבים אותי ללמוד חומש בסדר א', אז הרב יגיד לו, לא, אולי אתם עושה ישיבה אחרת, לא יודע.
עכשיו, בואו נגענו פה בשאלה מאוד מאוד חשובה, כן, האותנטיות לצורך העניין היא, אולי יכולה, ערך, כן, נגע לזה, היא ערך מסוים, שהתורה, באופן מהותי, בעצם העובדה שהתורה מצווה מצוות ודורשת דרישות מהבן אדם, היא מציבה אתגר לאותנטיות. ובהרבה מצבים האדם צריך להתמודד עם זה. עכשיו, אם אדם יציב את האותנטיות כערך מוחלט, ולהגיד שאדם צריך לעשות כל מה שעולה על דעתו כדי להיות אותנטי, וכולל גם לעשות דברים שהם אסורים באופן מוחלט, הוא ודאי לא, היהדות לא יכולה לקבל את זה. אבל המטרה של התורה היא שאדם יעשה את הדבר הטוב מתוך אותנטיות. עכשיו, יש מצבי ביניים שבהם אין פתרון מושלם. שאין פתרון מושלם, אדם נמצא במקום שאסור לעשות משהו מסוים. אני מרשה לעצמי לתאר, לחשוב שגם הפסיכולוג הסכים עם זה, שהיא... מה? יכול להיות, את השאלה שלה חשובה אליהו, יכול להיות שיש דברים שפעם לא חשבנו עליהם, והיום אנחנו חושבים עליהם, אבל אנחנו צריכים לחשוב עליהם ולהחליט אם הם נכונים או לא נכונים. אני צריך ללמוד את התורה ולהתרשם ממה שהתורה כותבת ולהגיע להבנה. כמו שאם התורה לא תמצא בשום ספר שכתב הרמב״ם דיון על אם מותר, לא יודע, להשתמש במיקרוגל בשבת, אבל כשמוצאים מיקרוגל אנחנו צריכים לבחון מה שכן כתוב בתורה, איך הוא מתייחס לדבר הזה. ספרי הפסיכולוגיה לא מציגים ערכים. ספרי הפסיכולוגיה, עד כמה שהם עסוקים בפסיכולוגיה, שוב, אני לא חושב שזה חוקיות מוחלטת. הפסיכולוגים בני אדם, והם גם מדברים, גם מספרים סיפורים אישיים. אבל הפסיכולוגיה כמקצוע לא עסוקה בערכים. אתה צודק, היא עסוקה ב... 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 כן, הקופלים, זה מורכב יותר קצת, ערכים מובילים אותה. אבל עכשיו, אתה שואל אותי, מהם הערכים שעליהם אנחנו נשענים? אנחנו אנשי תורה. זה בלי ספק נכון? זה לא אומר שאני לא לומד דברים במקומות אחרים. נכון, זה מה שאמרתי אותי מההתחלה. אמרתי שאנחנו צריכים להשתמש בפסיכולוגיה כמו שהגיעה האנושות לידע שהיא הגיעה, ולהתאים אותה לעולם המושגים שהתורה משתמשת בו.
לא שכל הפסיכולוגיה זה ערכים, אבל אתה משתמש, למשל, האותנטיות צריך מוסרי. כאילו יש לו גבולות כאלה.
כן, בהחלט. אז יש הבדל אם אני אומר, יש הבדל אם אני מציב את האותנטיות כערך, ואז אני צריך לשאול האם התורה מסכימה איתו או לא מסכימה איתו, ובאיזה מידה היא מסכימה איתו, לבין אם אני אומר שהאותנטיות נחוצה לאדם מבחינה פסיכולוגית, שזו אמירה אחרת לגמרי.
אין פסיכולוגיה טהורה, הם אומרים שהפסיכולוגיה
בהכרח קשורה לערכים וקשורה ל... אין פסיכולוגיה טהורה, פסיכולוגיה טהורה זה מתמטיקה.
שיוסי אמר בהתחלה, בן אדם שחולה, אז נוכל לעזור לו באותנטיות כדי שיגיע לפתרון. בן אדם שבריא, נגיד לו שיבחון את האותנטיות על פי התורה. זאת אומרת, לפעמים הפסיכולוגיה מגיעה כמרפא, ואז אנחנו אומרים, קודם כל תהיה בריא ואז תהיה יהודי. ולפעמים הפסיכולוגיה מגיעה לבן אדם בריא ואומרת לו, תתנהג ככה, ואז אנחנו אומרים, כן תבחון את זה. אז יש פה זה משהו טריקי כזה, כי אם אותנטיות היא דבר שמרפא, אז זה גם יכולה להיות דרך חיים. ואם אנחנו חושבים שבדור דרך חיים אנחנו צריכים לבחון אותה על פי התורה, אז גם בתור דבר שמרפא אנחנו צריכים לבחון אותה על פי התורה.
הכל אני צריך לבחון לפי התורה. כי יש מצב, כמו, איך אומרים, אם הרופא אומר, תשמע, לאכול באופן בריא, אתה צריך לאכול יום, כל יום כך וכך חלבונים, וכך וכך פחמימות, וכו' וכו'. יש מצב שבו אני אגיד, אתה חייב לשמוע על הרופא, וגם ביום כיפור אתה צריך לאכול את התפריט שהרופא נותן לך. מתי זה יקרה? כשהאדם יהיה חולה שיש בסכנה. אם יבוא אדם שהוא חולה שאין בסכנה, אני לא אגיד לו, תקשיב, הרופא טועה, בריא יותר לצום. בריא יותר לצום ביום כיפור. לא, לא בריא לצום ביום כיפור. לא חושב שזה בריא לצום ביום כיפור, אני חושב שחשוב לצום ביום כיפור, כי התורה רוצה את זה, לא מסיבות בריאותיות, לא פסיכולוגיות ולא ביולוגיות. באותו מידה ככה, אותנטיות ברמה מסוימת, אנחנו מבינים שהיא צורך פסיכולוגי. וכשאדם נמצא במקום אחר, אין לי ברירה אלא להתיר לו, לפעמים כן, יכול להיות שיש בסכנה, אין בסכנה, לא יודע. אבל אתה שואל אותי איך אני בונה את החיים? אחת מהדרישות של התורה, לא אחת, הדרשה הכי מהותית של התורה, היא שאדם יעשה את הנכון ולא את הלא נכון. התורה רוצה גם אותנטיות. עכשיו, איך...
אם אני יכול לקפוץ שנייה לשאלה הזאת ולהוסיף שנייה ולברוח גם מערכים וגם מאותנטיות, שזה באמת מילה מורכבת, אבל לפסיכולוגיה נגיד, בלי להגיד ערכית, אבל יש לה מה להגיד על מה זה נקרא בריאות הנפש ואיך אדם מתפתח נכון. נגיד פסיכולוגיה התפתחותית, ליסמן דה פוליג, שבגיל ההתבגרות צריך לעבור איזשהו מורטוריום, איזשהו החברה מרשה למתבגר, שמח בחור בילדותיך כזה, באב המינה של קהלת כזה. עכשיו היהדות ודאי, ואני לא אתן לרב לבוא, פעם הרב אמר לי שאין רווק בטבע, על כן יעזב איש אסבי סב ואימא, לא כתוב ילך 8 שנים לישיבה ואז דבק באישתו, אלא מיד ודבק באישתו. יש לנו בעיה ב-200 שנה האחרונה שמתחתנים, לא יודע, משום מה 10-15 שנה באיחור. היום מגיע בחור והוא מכיר, הוא עומד מול הרבה פעמים בעיות שהפסיכולוגיה אותו אומרת, מה זאת אומרת? שמח בחור בילדותיך, לא יודע. והתורה לא...
מה היה הפסיכולוג אומר לו אם הוא היה אומר, תראה, אשמח בחור בילדותיך שלי כרוך גם בגניבה או באונס? באותה מידה, באותה מידה... לא, לא, לא מבין שזה בסדר? לא, 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 להבין... אמת?
לעולם לא יכול להיות. עכשיו כל הציבור פה מכוון לשאלה, האם יש בין טיפול לבין
יוסף, הכנסת פה חידוש, מילה חדשה לנושא שלא נגענו בה עד עכשיו, אי חרדיות. אני דיברתי עד עכשיו על תורה. זה לא לגמרי... לא, לא. לא, אני אענה לך, אני אענה לך. יש הכרח, ההתמודדות, התורה דורשת מהאדם אתגר. הוא צודק, מה השם הפרטי שלך? איך?
ישראל.
רבי ישראל צודק ש, 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 שבסופו של דבר האתגר שהתורה מתירה לאדם הוא גם בריא. אבל התורה דורשת באדם אתגר מאוד מאוד רציני של להתמודד עם איסורים ועם חובות. במידה מסוימת זה קיים בכל חברה אנושית, והאתגר הזה יש בו מידה של אי נחת. יש בו מידה של אי נחת, אני יכול להתייחס לזה בהבנה, אני יכול להתייחס לזה, אני יכול להגיד, תשמע, בסופו של דבר הדבר הזה הוא נכון. הוא גם נכון אמיתית, כי הדברים האסורים הם באמת אסורים, והדברים המחויבים הם באמת מחויבים, ויש להם משמעות של, של, מכל מיני בחינות, של נצח, של איזה, איזה, איך שלא נדבר עליהם כרגע. וגם זה נכון מבחינה פסיכולוגית, אבל אני לא חולק שבוא אליי בן אדם ויגיד, קשה לי העובדה שאני כזה וכזה, שאני צריך להתגבר ונימנע מזה, נכון, אתה צודק, החיים של האדם כרוכים בלשלם מחירים. זה חלק מהחיים. עכשיו, האם כשאתה לא על התנגדויות מהותיות ביותר של קונפורמיות, כאילו שמרנות, לעומת אותנטיות, אני חושב שפה, בסופו של דבר צריכים תשובה אמיתית. כי לא מדובר פה על, על אסור ומותר ועל על ההתנגשות מסוימת. פה מדובר לאן פני האדם מכוונות. אני אישית מאמין שאותנטיות היא ערך. היא ערך מסוים, הוא אחד הערכים בתוך כל הערכים כולם. אני לא מוכן לקבל שאדם בשביל האותנטיות שלו יהרוג מישהו אחר, ואני גם לא מוכן שאדם בשביל האותנטיות שלו יחלל שבת. אני כן מבין שצריכים ליצור, להשתדל, ליצור את המקום שבו האותנטיות של אדם תמצא מקום, וזה אתגר. אני לא יודע אם הוא שייך לטיפול פסיכולוגי, כי לא מדובר פה על אנשים חולים. מדובר פה על, על אתגר חינוכי עמוק ומשמעותי שצריכים לחשוב עליו. כן. עוד שאלה אחת, תנסה לפרוטקציה.
יש לאחרונה כל מיני גילויים פסיכולוגיים בין הקשר שיש בין הגנטיקה לבין הרגשות של בני האדם, ובתורה שהיא מכריזה על אפשרות, כאילו, דיברנו על רמנח משבות תתחיל מאפס, יש מצבים שגנים שאי אפשר להתחיל.
אני לא חושב שבחירה, האמונה בבחירה חופשית מחייבת אמונה בבחירה בשטח נקי. יש הרבה מאוד השפעות. אני כן חושב שבכל מצב שאדם נמצא יש דברים שהוא יכול לעשות. כן, כן, יש נטיות קיימות, איפה הגבולות שלהם. בכל מצב חייב להיות שיש איזושהי אפשרות לאדם לאן להתקדם, וההתקדמות הזאת יכולה לקדם אותו הלאה וכן הלאה.